שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק מעולה ומדהים בפודקאסט שוליית הקוסם, כאן אלון ומולי פה יוני. והנושא של הפרק היום, אם אני אנחש מראש על מה נדבר, האם אתם יודעים שלפעמים אנחנו מקליטים את הפתיח בהתחלה ולפעמים בסוף? הנושא של הפרק היום הוא עבודת השם.
אתה כזה דוס.
למה אתה אומר שאני דוס?
כי תמיד, אני כאילו לוקח אותנו למחוזות אחרים, ואתה מחזיר אותי לבית המקדש ולעבודת השם.
לא, אבל אני מתכוון לשם במובן של שם.
אוקיי.
כלומר, השם של הדברים. למה אני רוצה שנעשה פרק על עבודת השם, יוני? מה היצירה שרציתי שנדבר עליה היום?
מואנה?
מואנה! ומה מואנה מלמדת אותנו?
אם אני שופט לפי הפרקים הקודמים, אז את השם הפרטי. השם הפרטי שלה, זאת אומרת, שהיא מצליחה למצוא את הזהות שלה, הספציפית, עם כל המטענים המיתיים והמשפחתיים והלאומיים שיושבים עליה.
או, בדיוק. פתחנו את זה קצת בפרק הקודם, אבל אני רוצה שניתן לזה מקום משל עצמו. אני רוצה להרחיב את הנקודה מהפרק הקודם על מואנה. ולשם כך, קודם כל אני אקריא את התרגום לעברית, מעניין מי עשה אותו, שהשיר המרכזי בו מואנה מוצאת את זהותה ונזכרת בשמה, כאמור הנושא של הפרק הוא עבודת השם. ישנה ילדה מהאי שם, עמדה הרחק מהשאר, היה מאוב אנשים גם. טוב, אני לא אוהב את זה, אני רוצה לקרוא את זה באנגלית.
צריך להוציא ספר שירה כזה. של תרגומים נורמליים לשירי דיסני. חפש תמיד רק את הטוב, שבאמת נחוץ לדוב. ושכח מהצרות שבחיים.
זה דווקא תרגום נהדר.
נכון.
מה שטוב לדוב, אבל זה כאילו מזמין את זה באמת.
זה גם הדיבוב הכי מוצלח.
לצד שני גם ברנסיסטיס. כי זה איך קוראים לו?
דני ליטני.
זה דני ליטני?
דני ליטני. הוא מדהים.
טוב, אז א', לשיר I am Moana, א', קוראים לי מואנה, ובסוגריים Song of the Ancestors, שיר האבות.
כי זה משתלב. כי בעצם יש לה חיזיון, שבעצם לא רק סבתא שלה מתגלה לה, אלא אחר כך בעצם כל הארוחות רפאים של אבותיה.
רואים את בעצם את המייסד השושלת, את המשה שלהם.
נכון, והוא מגיע עם הסירות, נכון, והוא מסתכל עליהם.
כי בשיר הראשון, כשהיא מגלה את הסירות, רואים כאילו בעצם אותו, את היורד ים הראשון, את העברי הראשון, ואז רואים כאילו את השושלת של ראשי השבט עד אליה. דרך אגב, יש משהו מאוד מעניין מבחינת הנשיות של הסרט בדימוי, כי אבא שלה הרי לוקח אותה ומראה לה שכל ראש שבט שם אבן על ראש הגבעה ומגביה את האי. ויש איזה פלוס כזה שבעצם נוצר על הגבעה. ובסוף הסרט, כשהיא תופסת את המקום שלה, היא שמה קונחייה שנראית...
כמו וגינה.
כן.
דרך אגב, אתה מכיר את הפרשנות שלי לאין-אונות של מאווי? שכל המסע שלהם הוא בעצם מסע בעקבות האין-אונות שלו. הרי מה קרה? הוא איבד את הקרס, נכון? ואז התחנות מרגישות שירותיות. יש את ים המפלצות מתחת לאדמה, ויש את היצורי קוקנאץ האלה. ואז אמרתי לעצמי, כאילו, מה זה היצורי הקוקנאץ האלה? זה אשכים ריקים. אין להם, אין יצור בפנים. רואים שאין להם עיניים. זאת אומרת, זה זה קוקוס ריק. עכשיו, וגם אחר כך הוא בעצם צריך, הם צריכים לטפס על מגדל מאוד מאוד גבוה, על סוג של צוק מאוד מאוד פאלי, לרדת לתהום שלו כדי להחזיר משם את האון שלו.
היה לו סרטן באשכים.
נכון, היה לו סרטן באשכים.
אוי, סתם, אני לא...
אבל זה באמת מה שהיה לו. יש שם את המטוע.
Always having trouble with his luck. You little Sammy Dummy mini-god. Ouch, what a terrible performance. Get the hook.
Get it?
You don't swing it like you used to, man. Yet I have to give you credit for my start. And your tattoos on the outside. For just like you, I made myself a work of art. I'll never hide. I can't, I'm too shiny.
ואז אני אומר, זה לא ממש סאבטקסט, כי ברור שכל העניין פה הוא גבריות ונשיות, וזה שהוא גנב את הנקודה הפנימית של הנשיות, שגרמה לנשיות להיות בעצם, זאת אומרת, זה נורא נורא. קיים שם רק עוד משהו קטן, בעצם אנחנו רואים שבעצם כל מה ששלח את מואנה למסע שלה, היה ספירת הזרע. זאת אומרת, קודם כל, באים אליה בני הכפר ומראים לה שהאגוזי קוקוס הם, 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 הם שחורים, הם ריקים. והמכלאות של הדגים, הכלובים של הדגים, גם ריקים. זאת אומרת, זה קודם כל, זה סוג של קליפה, זה משהו שבחוץ נראה בסדר, אבל מבפנים הוא בעצם ריק. ובעצם זה המסע שלה, לפגוש את מאווי ולהחזיר לו את העונות.
כן.
מה, אבל כאילו, זה חדש לך?
לא. אבל זה פחות הדגש שאני שם. ובכל מקרה, בהקשר של עבודת השם, אז גם, בהקשר גם, שוב, של האלף דלת גורדון הזה, והנושא שלנו קודם, אבל זה מאוד מעניין בשיר הזה, I am Moana, Song of the Ancestors. וסבתא של הבית גם באה כאילו להגיד לה שאת יכולה לוותר. אבל האם את יודעת מי את? ואז היא גם הילדה, stands apart from the crowd, היא גם זאת שלא חלק מהשבט, אבל היא גם המנהיגה של השבט. היא גם מכבדת את המסורת, ובעצם מוצאת, בעצם בזה שהיא מורדת באבא שלה, היא מוצאת מחדש את המסורת. והיא חלק מהים, והקריאה היא בחוץ, אבל היא גם בפנים. ויש פה את העניין הזה, אני חושב שהוא הנושא שאתה מנסה לגעת בו, שניסינו לגעת פה קודם, הדרגות שבהם אנחנו בעצם יכולים לפגוש את העולם שמחוצה לנו. ונראה לי שאני ואתה אולי הסכמנו, או חשבנו על האפשרות שבאמת היה ניסיון כזה לקפוץ מהפרט לעולם. כלומר, הרעיון הזה שהאדם הקוסמופוליטי אוניברסליס, כאילו אלון יכול לצאת ולהיות אזרח העולם. אבל בפועל זה לא עובד. כלומר, אני יכול להיות אזרח העולם רק אחרי שאני אזרח ישראל או משהו כזה. כלומר, יש רמות,
זאת אומרת, הפנטזיה של ג'ון לנון של עולם בלי גבולות ובלי בעצם רעיון מאוד אוטופי, אבל שלא באמת מחזיק. זאת אומרת, ברמה האנושית, אנחנו לא בנויים ככה.
גם אנחנו לא בנויים ככה, אבל אני גם חושב שיש איזה מנגנוני סדר כאלה, מנגנוני ארגון, כלומר, נגיד, מדברים על זה הרבה בביולוגיה. חשבתי על זה בעקבות תגובתו של השומע יניב רותם, שדיבר על אחד הפרקים שלנו, והוא הפנה אותי גם לרעיון ביולוגי כזה. אבל הרעיון טועה, גם בטבע נגיד יש את הרמות סדר, כאילו תאים, רקמות, איברים, גוף. גופים, מין ביולוגי זה, וגם נגיד יש ויכוח באבולוציה, נגיד מה הרמה של האבולוציה, כלומר מה בעצם הדבר שאני מסתכל עליו שעובר את ההתמיינות.
כאילו יפה, נגיד, מה הוא הדבר הזה?
זה נגיד, זה מאוד מעניין, כי זה גם חושף קצת את הפילוסופיה של האנשים, כי דוקינס, מי שמכיר, אז הוא אמר, כאילו, הגן האנוכי, הוא אמר, משהו, אין בעצם, כל הגוף הזה, הוא רק משהו בשביל להעביר את הגן. הגן הוא הדבר היחיד שמתעניין באבולוציה. יש סיבה גם
כאילו, למה. כאילו, והגוף עצמו, גם פיזית, מת כל הזמן. זאת אומרת, התאים מתים, אבל יש משהו שממשיך להתקיים.
התאים גם, שוב, יש גם סיבה למה זה, כי מה שאתה מעביר לילד שלך, היום אנחנו יודעים כמה שזה הרבה יותר מורכב, אבל אתה מעביר רק את הגן. אז מישהו כמו דוקינס אמר, ששוב, זה גישה כזאת אולטרה-חילוניסטית, באמת, כאילו, יש רק את זה, אבל יש את הצד השני שמדבר נגיד על רמות של בחירה, group selection, kin selection, כאילו, כל מיני דברים שדווקא, לא רק שהפרט, נגיד אלון, הוא לא מה שעובר בחירה, ובטח לא הגנים, המשפחה של אלון עוברת בחירה, כאילו, זה מלהסביר כל מיני דברים, נגיד.
מה זאת אומרת? זאת אומרת שזו ישות כמעט עם תודעה? כן. קולקטיבית.
לפחות, לא דווקא תודעה, בוא לא נסחף כרגע במה שאני אומר לגבי ביולוגיה, אבל הרעיון פשוט לחפש על מה עובדת הברירה הטבעית. כי נגיד, כי יש כל מיני בעיות, כמו איך כברת דבורים. או תבין שרק המלכה מתרבה, אבל כל הפועלות עובדות בשבילה. אז כיוון אחד לעשות רדוקציה ולהגיד, טוב, אם כולם עובדות, כי יש לה גני, כי יש להם גנים משותפים עם המלכה, עם הבנות שלה, אז כשהמלכה מתרבה, הן מעבירות גם את הגנים שלהם. זה הדוקינס שמוריד את זה. אבל מי שרוצה דווקא ליצור משהו כזה הוליסטי יותר, אומר, לא, כל כברת דבורים היא אורגניזם אחד שכולו ביחד, כמו הגוף שלי שמורכב מהמון תאים, כמו הגוף שלי שמורכב מהמון תאים, עובר זה. ואז כאילו, יש ממש תפיסה כזאת, כאילו שאני יכול להסתכל על, על, על רובדים כאלה, שיוצאים כאילו מהגנים שלי, לפרט, לגוף, לנגיד המשפחה שלי, או השבט שלי, נגיד אצל בני אדם, זה מאוד בולט. באבולוציה שלהם, אתה יודע, בכל מיני ניתוחים כאלה, של כל מיני, כאילו, אתה יודע, טוב, הרעיונות האלה שמנסים להבין למה הסאפיינסים ניצחו את מיני האדם האחרים. או למה, וגם לא רק למה הסאפיינסים, אלא למה סאפיינסים ספציפיים, היציאה השנייה מאפריקה, כי היו גם סאפיינס קודם והיו ניאנדרטלים, ובסוף, ואז אומרים, כי כאילו איזושהי יכולת, נגיד, לקיים שבטים יותר גדולים, או איזושהי טכנולוגיה שהייתה לשבט, שאת הטכנולוגיה ברור שאתה לא מוריש בגנים, אתה אב והגדת לבנך כזה.
כן, למרות שיש מימד שאני... בטכנולוגיה שזה מפתיע לפעמים, ש... שדור מסוים צריך כאילו לסגור פער, והדור השני כבר נולד עם, עם הפער הזה סגור. זאת אומרת, אתה כן יכול לבנות כאילו את הקומה הבאה, אז לא משנה, כאילו זה סתם כן. מפתיע אותי לפעמים.
יש תורשה תרבותית, גם דרך אגב רואים בממצאים ארכיאולוגיים שיש גם המון שכחה. כלומר שבני אדם גם שכחו וגילו מחדש כמה פעמים את אותם דברים. אבל אז הרעיון שאתה בעצם יכול להגיד, נגיד, שמה שעובר ברירה ברמה מסוימת, זה שבט. כלומר, שבט שלם של בני האדם, גם את... ואתה יודע, ואם ניקח את זה גם לכל מיני כיוונים אחרים, גם תורשות תרבותיות ורעיונות, נגיד, מה זה היהודים המעצבנים האלה שמסתובבים בעולם, האם באמת הם כולם קשורים גנטית אחד לשני, שזה יותר קשר רעיוני, שזה גם המושג המבלבל הזה של הלאום. כל הדיטור הזה לעולמות כן, הביולוגיה...
וזה בטח מתחבר לנושא שלך, כיוון שזאת אנטי שמיות.
נכון, אנחנו בעבודת השם, וגם יש עכשיו הרבה אנטישמיות בעולם, נכון.
שזה כמובן לא מקרי.
זה מעורר כמה מחשבות במקביל שאני צריך לשאול אותך. אבל רק בשביל לסגור את הדיטור הזה, אז רק להגיד שהמטאפורה הביולוגית שהבאתי רגע, זה גם לרעיון הזה, שאני כן חושב שיש דבר כזה אנושות. גוף כזה שאני מחובר אליו. אתה יודע, גם השיר הזה. אל תשאל למי צלצלו הפעמונים, הם צלצלו לך. כשאדם אחד מת, היבשת כולה נפגעת, כלומר. וזה מדהים, כי אחד נגיד הדברים שגיליתי כשהתחלתי לעבוד עם יהודים מאמינים יותר ממני, זה שבאמת יש להם תפיסה של העם היהודי. אני חושב שזה נורא הפתיע אותי, שכאילו, היה לי חבר, שהיה את הסיפור הזה ש... איך קוראים לו לחתיך הזה? צחי הלוי, שהתחתן כן. עם לוסי אריש, mm-hmm. אז היה לי, יש לי חבר דתי, שהוא היה עצוב על זה, כן. כי הוא הרגיש שהעם היהודי איבד את צחי הלוי.
אני גם.
כן, יכול להיות שגם אתה יהודי דתי, שיש לו תפיסה של
העם לא, היהודי. לא, אני מפרגן לו ברמת הפרט, ואני מאוד אוהב את לוסי. כולם אוהבים את לוסי, אבל כן, זו תחושת אובדן.
שהוא כאילו יצא מהעם.
יש איזה, כן, יש לך איזה תקווה, לי יש תקווה כזאת של, אוקיי, בסדר, אבל הילדים שלו בטח... בטח יתגיירו מתי, הוא יחזרו הביתה.
זה מצחיק, אז זה בדיוק התפיסה של גופים כאלה, ואז נגיד ברור שהאנושות לא איבדה אותו, אולי האנושות הרוויחה אפילו, אבל אתה אומר נגיד שהעם היהודי, אם הוא התחתן מחוץ לעם, אפילו שאני מרגיש גם לאור הנסיבות עכשיו, שאני חושב שהעם היהודי הרוויח את לוסי, שזה מציאה ענקית בשבילנו, אבל מה שאני אומר,
משבחת את
הגבר. אני לא בא לשפוט, גם ברור שזה... מושגים שקצת אמורפים, וגם באמת איך שאנשים מחזיקים, גם באמת תפיסות קבוצתיות. אני נגיד, כנראה גם בגלל שגדלתי בבית אולטרה חילוני, וגם בגלל שאני לא בן אדם מאוד חברותי, אין לי המון תפיסות של שייכות לקבוצה. כלומר, כזה, אתה יודע, נגיד, אתה לא אחרי שנים, אתה הרי משתייך לכיתה, אתה המחזור שלך בבצלאל, אתה... כל מיני קבוצות שאתה כאילו, נגיד, שכל דבר, אתה יודע, נגיד, באמת יש את זה, נגיד, המחזור שלך בבצלאל, כש... ריקרדו, אוסי, עושים משהו יפה, זה כאילו המחזור שלכם, כולו...
נכון, זה אנחנו.
הוא גדל כזה, זה תפיסות של אנחנו, ואז אנחנו. ואני קצת מסכים עם הרעיון הזה, אבל שאנחנו לא יכול לעבור קפיצה מעני לאנחנו, כאילו זה... כאילו, אנחנו צריך לגדול...
כן, במעגלים.
ואני חושב שזה קצת...
אני לגמרי, זאת אומרת, אני חושב גם היהדות מאוד עוסקת בעניין הזה, זאת אומרת, למשל, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. זה לא איזו תפיסה שהיא מאוד אגואיסטית, אלא יש פה איזו הבנה עמוקה של מה גורם לסולידריות. זאת אומרת, אם אתה אומר לכולם שהם צריכים לדאוג לעני עיר אחרת אפילו יותר מלעיר שלך, כי זה מעיד על איזשהו אלטרואיזם, זאת אומרת שההפך, ככל שמישהו רחוק ממך אכפת לך ממנו יותר, אז בטווח המיידי, ברמת ה-virtual signaling, זה עובד טוב, כי אתה מרגיש טוב עם עצמך, יואו, אני עוזר למישהו שהוא ממש רחוק ממני. אבל אם אתה רוצה לקיים חברה שיש בה סולידריות עם מעגלים שבאמת מצליחים לאורך זמן להביא טוב, אז המנגנון הזה לא עובד. אתה באמת צריך קודם כל לדאוג למי שקרוב אליך, ואז למי שקצת יותר רחוק, ואז למי שקצת יותר רחוק, ודרך זה בסוף להגיע אל האחר האולטימטיבי. כשכמובן האחר האולטימטיבי הוא אלוהים בעצמו. אבל...
השם?
אני חצי צוחק, אבל יש איזה מקום שבו באמת מדובר באדוות, ולא בקפיצות.
אני חשבתי על זה גם סתם על המשפט הספציפי, זה פשוט בצורה פרגמטית, שאתה לא יכול לעזור למישהו שאתה לא מכיר. אתה לא מבין מה הוא צריך, אבל טוב, וזה גם בסופו דבר אנושי כזה.
זה יפה, יפה מה שאתה אומר. זאת אומרת, הקרבה פה היא לא רק אגו. אלא היא באמת חלק מהאכפתיות. זאת אומרת, אם אתה יודע לזהות חוסר של מישהו, אתה יכול גם למלא את החוסר הזה. ואם ככל שאתה פונה למישהו שהוא אחר ממך, אז גם היכולת שלך לתת לו מענה אמיתי היא פוחתת. שאתה רואה את זה לפעמים בארגוני זכויות אדם, שאתה יודע, נוסעים לאפריקה, או ששופכים מיליארדים על אפריקה, שהולכים, יורדים לטמיון, או מה שקורה בעזה, שגם כספים עצומים, כאילו, מבחינת המערב הוא נותן המון, אבל מבחינת האפקט החיובי של זה, האפקט הוא כמעט אפסי. כי הכספים לא הולכים למקום הנכון, כי אתה לא באמת מכיר את הצרכים המקומיים.
כן, ונכון. ושוב, גם, טוב, זה סיפור מורכב בפני עצמו, גם הניצול הציני של פליטים, שדרך אגב זה, מדברים על זה הרבה בגלל אונרה, כי זה ספציפי, אבל אני ראיתי את זה בעוד מדינות, זה די הדהים אותי, נגיד באזרבייג'אן, אתה נתקל בזה. לא, עכשיו, כל מיני מדינות שבכוונה לא מיישבים פליטים כדי לנצל אותם, כלומר.
כי התפיסה אבל של המערב, סליחה. פליטות היא לא כמו התפיסה הפנימית של פליטות. לא, באונרה זה מקרה קלאסי, כי באמת זה המקרה היחיד בעולם, שבו פליטות בעצם היא עוברת בתורשה, היא עוברת בירושה.
כן ולא, כי גם, לא חשוב, אני אומר, יש עוד מקרים בעולם שניצלו פליטים, ופחות הנושא, וזה גם נכון שהמון מקרים רואים שבאמת היכולת לנסות לעזור מבחוץ היא לא כל כך עוזרת, אבל עדיף למחוק את כמה משפטים האחרונים. אני רוצה אבל לחזור למפגשים האלה, ושוב, למה זה חזק בעיניי במואנה. במואנה יש נורא תמה שם, כי זה גם עם הקווסט שלה, הנבל שלה, זה מישהי ששכחה את השם שלה גם. כאילו, אף אחד לא יודע שהמפלצת לבה.
נכון. שתפיתי בעצם תקה. סליחה על הספוילר.
זה מצחיק שאתה זוכר שמות. אני לא זוכר שמות.
לא, תפיתי היא ותקה הם... האמת שזה מצחיק, בסרטים נגיד עכשוויים, הרבה פעמים אני לא זוכר איך קוראים לגיבורים. נגיד בעולם מוזר, אחד הסרטים הכי גרועים של דיסני, מהשנים האחרונות, אני לא זוכר אף דמות.
אני לא זוכר את השם.
שאתה מסיים סרט ואתה לא זוכר איך קראו להם.
אז אתה זוכר את תפיתי ותקה.
תפיתי ותקה ומאווי, כן, כי זה סרט קלאסי, ברמה הזאת שבאמת, זה ממש, אתה ממש מרגיש את זה. דרך אגב, הנה, סתם, דוגמה, אפילו קוקו, אני לא כל כך זוכר איך קוראים לגיבור, כי לא קוראים לו קוקו.
קוקו, טוב.
מיגל.
בכל מקרה, כשהיא מחזירה לה את הלב, היא מחזירה לה את השם האמיתי שלה. כלומר, זה גם מעניין, כי יש שם את העניין הזה של הכפילות, ההסתר פנים, או שכאילו, אותו דבר, אתה יודע, זה גם, שכוכב השחר הוא גם כוכב הערב, אבל
כן.
כאילו, הרעיון הזה, אתה יודע, שהאנושות לא ידע שזה אותו כוכב, שהוא גם, אולי כן. שהוא גם, שלפעמים הוא מופיע לפני הזריחה, ולפעמים
כן, זה כוכב נוגה, טוב, אנחנו נפתח את זה כשנדבר על בפרק
הלילית. כן, אפילו קוראים לזה קליפת נוגה.
אנחנו נפתח את זה, אבל לא להרבב, זה נושא בפני עצמו.
אתה בטוח? טוב.
כן, כוכב נוגה הוא
הבטחה לבאות.
The morning and the evening star, כמו שאומר רמסס בנסיך מצרים.
טוב, יפה, הבטחה, אולי הפרק הבא? אז הכפילות הזאת של תקה ותפיתי, וגם להזכיר לה את השם שלה, אבל אפילו מה שחזק שם, בהקשר שמה שאתה נגיד זה, נגיד כשהיא מתאמנת על להעלות את מאווי לסירה שלה, מואנה אוב, אני לא זוכר שמות, השם שלה היא. כאילו, היא גם, היא מואנה מהאי שלה. כאילו, כמו
ג'ני מהבלוק.
כמו ג'ני מהבלוק, כמו דון קישוט דלמאץ. לא חושב, כאילו, אתה יודע, זה באמת מעניין, כי פעם השמות של האנשים, אתה גם הבן של, ואתה גם דלה, אתה מעיר, ממקום.
כן.
המון בשמות של היהודים גם. זה היה או שאתה הבן של, או שאתה מ
סשה אוקון, שלימד אותי ציור בבצלאל, הוא אמר משפט שאני נורא זוכר, שאומר, אומן הוא תמיד בין זמנו ובין מקומו. כאילו, הניסיון שלך, כאילו לראות את עצמך כאיזה משהו שהוא כאילו ככה מרחף לו מעל הזמן ומעל המקום, הוא אומר, לא, אתה תמיד, תמיד בא, חלק מהזהות שלך היה המקום והזמן שלך. שיש בזה גם משהו נורא נורא משחרר, לא רק מקבע.
כן, לא, אני חושב שהרעיון שאנחנו מנסים לבטא פה, שזה מה שמחבר אותך. כלומר, זה שאתה במקום ובזמן שלך, רק משם אתה יכול להתחבר לכל מקום ולכל זמן. בעוד שאם אתה מנסה להיות בכל מקום ובכל זמן, אתה כנראה לא תצליח. אני חושב שזה גם משהו שאמרתי פה, כן, אמרתי את זה ברגע אחרון, שסידר נגיד אמרנו, הפרקטיקולרי הוא האוניברסלי. היכולת של אדם לספר את הסיפור שלו, מה שעבר עליו בחייו, זה מה שיגע בכל אדם בכל מקום.
אבל יש בזה גם מימד שהוא מעבר ללהתחבר. אני באמת חושב שבתהליך אומנותי, בגלל זה אמרתי משחרר, בגלל שתמיד יש לנו איזה פנטזיה על מהו התהליך האומנותי האולטימטיבי. ובסופו של דבר, אני חושב שכמעט כל מי שיוצר מרגיש, בסופו של דבר זה משהו שהוא קורה בחיבור מסוים ברגע מסוים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו של, של באמת שיכול להתקיים באקדמיה או באיזשהו מרחב סטרילי, אלא בסופו של דבר זה, 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 זה משהו שכאילו, שהוא בא מהמציאות, הוא בא מתוך איזה, איזה מחשבה מסוימת שפוגשת רגע מסוים, שפוגשת גוף מסוים, שפוגשת אדם מסוים, ואז הדבר הזה קורה. ואתה צודק שהשלב הבא פתאום מתגלה הממד היותר רחב, האוניברסלי או רב המשמעות, אבל זה כמעט אף פעם לא בא משם, מתוך איזה, איזה מה שנקרא, איזה מחשבה טהורה.
כן, אני חושב שזה גם תמה שאנחנו אוהבים, שהדרך לרוח עוברת בחומר, ואם גם כן הנגיעה הזאת של הדיאלקטיקה בין הנצרות ליהדות, שם במאמר של א' ד' גורדון, זה הברית, הברית שבגוף, לעומת הברית, כאילו הרי הנצרות, כאילו מוותרים על הברית שבגוף, לטובת הברית שבלב.
יפה, הברית של הגוף, אתה אומר גם ברית המילה, אבל גם באמת הפולחן, הפולחן של, של, אתה יודע, להשתחוות ל, 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 לאדם מת. זאת אומרת, האייקון...
הוא חזר, הוא חזר. הוא לא נשאר מת, יוני.
לא יודע, הוא ממוסמר לקיר ועיניים שלו עצומות.
לא תמיד. לא חשוב, סתם.
זה רק הוא מערכון של מונטי פייטון. He's just vesting.
כן. ורק ב...
זה עבודה אקדמית עכשיו לכתוב. משל התוכי המת כמטאפורה נוצרית.
אז זה מאוד מעניין באמת, במואנה, מה שאנחנו רואים, כי זה באמת גם החיבור שלה, זה גם קטע מן, כי באמת צריכה לדלג על אבא שלה, דרך הסבתא, בשביל להתחבר לשושלת. ושוב, עם מואנה, השיר הזה, גם השיר מכיל את כל זה, וגם, שוב, ה-stand apart from the crowd, כלומר, היא צריכה לצאת מהאי בשביל לחזור, היא צריכה לצאת מהשבט, כאילו גם תמיד המוטיב הידוע של, של כל סיפור, אבל גם בצורה מעניינת של המון דתות, הרעיון הזה שאתה, גם אצל המוסלמים, האיג'רה, הבודה, שבכלל היה צריך לצאת.
ונסיך מצרים, שכל הרעיון זה באמת שהוא יצא מתוך העבדות, הוא היה דווקא בצד השני, ומצא את דרכו חזרה, כדי לגאול את העם.
שוב, ולכן אני דווקא נגד לשטח את הסיפור, שווה לשים לב שזה תמה קבועה, אבל היא נורא מעט, כי נגיד, משה, אז הוא כאילו יוצא מהעברים, לגדול בארמון פרו, יוצא מארמון פרו לגלות אצל יתרו,
כן.
ואז הוא, כאילו, יש המון נדידות כאלה, והבודה גם, וגם הסיפור של הבודיזם שהתפתח בהודו, ובכלל אין בודיסטים בהודו, חוץ מהטיבטים, כלומר, יש איזה קטע, באמת שאתה רואה גם בסיפורים הרבה פעמים של דתות, מוחמד שנזרק ממדינה למכה, או להפך, שתם אני מבולבל. לא משנה, כלומר, הרעיון הזה שתמיד, וכמובן האוצר מתחת לגשר, ללכת על מנת לחזור לצאת, על מנת לגלות, do you know who you are, סתם, עדיף שאני לא אשיר. האם את יודעת מי?
נכון, וגם דיברנו על זה בפרק הקודם, ששיר הסיום של מואנה הוא, הסיבה שאנחנו יכולים לצאת מהאי, זה כי אנחנו מכירים את מפת הכוכבים, ונדע לחזור.
אבל זה מעניין אם, אם, אם רוצים לחשוב...
שנייה, רק לגבי זה, כי בדיוק אנחנו עכשיו בפרשת שבו...
we know the way.
העניין של, של באמת העברים, מה זאת אומרת העברים? למה, למה אברהם נקרא עברי? כי הוא עבר. זאת אומרת, הוא היה מסוגל לצאת ממקומו ולעבור את הירדן. והעניין הזה של באמת להיות מסוגל להיות זה שעובר, זה גם קשור לזה. זאת אומרת, שאתה יודע לאן אתה שייך. כן, אתה כל הזמן מסוגל לפרוץ באמת, לפרוץ גבולות חדשים, לצאת מהאני שלך, אם יש לך אני. ואם אין לך אני, וזה בדיוק מתקשה למה ש... שדיברנו מההתחלה. זאת אומרת, אם אין לך איזה עוגן, איזה, אפילו לאום, או, או אישיות, או אפילו אגואיסטית, אתה בעצם לא תוכל אף פעם באמת לצאת מגדריך.
לא, אתה לא יכול לעשות לך לך אם אין לך מאיפה לצאת. שזה מעניין באמת שאברהם המוזכר עם מאיפה הוא יצא, למרות שזה... אין לנו שום ידע כמעט על זה, יש על זה מדרשים וסיפורים, אבל כאילו... אבל מעניין בהקשר של מואנה, שמאווי אין לו את זה. זה חלק מהמאפיין של הדמות שלו, אנחנו מגלים את זה רק בסוף, שמאווי הוא ילד יתום שהוא שלח לים. כלומר, מאווי הוא באמת הילד של הים, לעומת כאילו...
אוקיי, תזרום את זה, אז למה הוא לא יודע לשחות?
זה, לא חשבתי על זה, יש הרבה דברים פה, אני דווקא פותח משהו שהוא...
כן, באמת, אף פעם, לא הבנתי באמת, יש כאן איזו מיתולוגיה באמת פולינזית, שלא ממש...
מאווי don't float, נכון, זה בשיר שלו.
כן, כן, כן. Can do anything but float. הוא לא יכול, הוא לא יכול לצוף, הוא לא יכול לשחות. עכשיו, זה דרך אגב, אולי זה קשור באמת לקריפטונייט, זאת אומרת, לחולשה הבסיסית, זאת אומרת, הילד של הים, אבל...
כסטוריטלר, זה בדיוק מה שאמרת, כסטוריטלר אני חייב לתת לו את זה כדי שיהיה לו חולשה, וגם כדי שהוא יידרש למואנה. כלומר, שהוא יהיה חייב...
את האומנות שלה, שזה... למרות שיש כמובן דין, גם את העניין של הצלילה, זאת אומרת, שהיא הייתה צריכה להביא את האבן, היא הייתה צריכה לצלול. לא בפעם הראשונה, בפעם הראשונה היה מביא לה את האבן. בפעם השנייה הייתה צריכה לצלול כדי להביא את האבן, וזה באמת משהו שמאווי לא מסוגל, שזה קשור גם לעניין בין של גבריות ונשיות, ש...
לנשים יש עומק.
של אימפוטנציה של מאווי, נכון. שהוא בעצם, הדבר הזה שהוא הצליח לגנוב, הוא לא יכול לגנוב אותו עוד פעם. הוא לא יכול להשיג את הלב.
כן, אני חושב דווקא שזה מבוטל, זה שמאווי הושלך לים על ידי האמא המקורית שלו, זה באמת חלק מהיחסים הבעייתיים שלו גם עם הים. וגם זה באמת, ושוב, גם זה המטאפורות של הנשות וגבריות, כמו שאתה אמרת, שאישה יכולה לצלול לים, וגבר בקושי יכול לצוף עליו בלי עזרתה. אני גם מסכים עם כל המטאפורות האלה. אבל גם יש משהו בפישוק של מאווי, כמו שאמרנו, זה גם ברור שזה ביטוי זכות, אבל זה גם עוגן. כאילו כאילו משהו מסתובב איתו בעד, זה סוג של עוגן, זה כל מה נתקע, אבל אני לא בטוח מה.
לא, זה מעניין, טוב, אפשר לקחת את זה להמון הכיוונים, כי הרי הוא גם שייפ שיפטר.
כן.
אבל אתה אומר, בשביל לשנות צורה, אתה צריך לדעת מי אתה, כי אחרת, וזה מה שבאמת לוקח לו זמן, בהתחלה הוא לא מצליח אפילו לשנות צורה, הוא הופך לחצי אדם, חצי קריש, עד שהוא מצליח כאילו להיסגר על עצמו.
כן, אני חושב, כן, אני חושב שהוא, שזה מתאים לפחות, מטאפורית שהוא שיפטר, כי הוא הכי חסר זהות, אין לו את, כאילו מואנה, שהיא מואנה מהאי הזה והזה, והבת של אבא שלה ושל סבתא שלה וכל זה, הוא אין לו כלום, הוא רק מאווי.
הוא הגולה.
אבל מצד שני, זה כן מאפשר לו, הרי יש שם הקטע יפה, שבסוף האמא הגדולה, היא זאת שנותנת לו חזרת החסד, היא גם זאת שנותנת לו קרס חדש.
אוקיי, אני יכול ללכת לכיוון אחר שנייה?
כדאי.
כי אנחנו עוסקים פה בשמות. אני רוצה קצת לדבר גם על השם שלי, וגם פתאום אני מבין משהו לגבי מאווי. כי מה שבא לפצות על זה שלמאווי הוא באמת גולה, שאין לו, אין לו, אין לו עם, זה שהוא צריך נורא את האהבה של בני האדם. וזה משהו שהוא כאילו, שהוא לא נתפס רק כחולשה. בסופו של דבר, הוא, כאילו גם מואנה משתמשת בזה כאילו נגדו. ויש בזה משהו, גם משהו טוב. אז יש, גם יש מיתוס פרטי, שזה המיתוס של יונתן. יונתן הוא דמות נורא נורא מעניינת בתנך, והחברות שלו עם דוד והמתח מול אבא שלו שאול, אז יש את הקטע מאוד יפה שהם חוזרים ממלחמה, ושאול משביע את כולם שאסור לאכול כלום עד שחוזרים הביתה. ויונתן עובר, וכמו שצביקה פיק שר, יונתן ויערת הדבש, הוא עובר והוא רואה יערת דבש. אז הוא לוקח את החרב, הוא נועץ ביערת הדבש ומלקק את זה. ואז בעצם, לפי החוקי הפורמט, הוא אמור למות. ומי מציל את יונתן? העם. העם לא מסכים שהוא ימות. וזה משהו שאני כאילו לוקח אותו כמיתוס פרטי. כי אני תמיד כל מיני חי במתח לגבי זה של, אוקיי, מה מותר לי? איפה, עד כמה מותר לי לשחק עם החוקים? ותמיד אני, בגלל זה גם אני אוהב תרבות פופולרית. כי מה זה תרבות פופולרית? זה המקום הזה שאתה אומר, גם אם... בלבל העליון של החוקים, אני לא הולך לפי החוקים, אבל העולם הפופולרי, העולם שלי, זה קשור גם לדברים שהם בני זמנם ובני מקומם, המציאות עצמה, מה שהקהל אוהב, יש לו גם כוח, ויש לו גם אמירה, ואפילו אם המלך אמר שמי שאוכל ימות, אם העם אומר אחרת, בסופו של דבר יש לזה תוקף נורא נורא משמעותי, וזה משהו שמלווה אותי. ובעצם יש לנו שני ערוצים, יש לנו את הערוץ שהוא כאילו הנצחי, ויש את הערוץ שהוא המאוד, המאוד זמני ומקומי, אבל יש לו המון המון מקום בפני עצמו. עד כדי כך שלפעמים אנחנו יכולים לשנות אפילו את מה שהמלך אמר, כי הציבור אמר אחרת.
אני מתפתה כמובן לא לספר את כל התיאוריה שלי לגבי מה שמים ביטחון, אבל במקום אני אגיד שאני שמעתי משהו אחר במה שאמרת. אמרת שמצד אחד יש לנו את ההמון, ומצד שני יש לנו את האליטה. כלומר, שזה גם משחק מעניין. כלומר, יש... תמיד זה היה, וזה באמת נורא נפוץ, זאת אומרת, תרבות פופולרית, כלומר, מה המון רוצה. גם כמו שקצת אמרנו לפני שהתחלנו, שאני ואתה מאוד אוהבים את מואנה, וקצת אני מתבאס שפרוזן כאילו יותר הצליח בקהל היעד, נגיד, כאילו כסרט נסיכות.
כן, למרות שצריך לחכות ככה איזה 50 שנה כדי לראות איזה סרט באמת, באמת שרד.
אתה אומר מה איזה... כן, אני גם חושב שהשירים של מואנה מנצחים.
כי אני לא יודע כמה אנשים חוזרים לצפות היום בפרוזן.
ילדים?
לא ילדים, בכלל. או ילדים שגדלו, כי בכל זאת עברו כמה שנים. לבין אנשים שחוזרים לראות מואנה. כי אם אתה אומר לי עכשיו לראות מואנה, עכשיו אני מוכן. אתה אומר לי לראות עכשיו פרוזן, פחות.
אני, כן, אני מרגיש שבגיל ה-20 פלוס מוהן הניצח בגדול, אז יכול להיות שאתה צודק. אבל הנה, זה שוב דווקא, כי מה זה אומר? זה האליטה, זה אלה שכבר יש להם טעם. כן, יש את ה... שזה נורא מעניין, כי זה דואליות שקיימת הרי בכל תרבות. נגיד אם קודם נזכרתי באזרבייג'אן עם הפליטים, אז כשהייתי בארמניה, בארמניה היה להם ממש שתי מילים לזה. כאילו, כמו שאצלנו קצת זה נהיה מזרחית, כאילו שבעצם כשאומרים מזרחית, לאו דווקא מתכוונים למוזיקה שהיא מהמזרח, אלא כאילו יש את האליטיסטים, חווה אלברשטיין,
והעממי.
והעממי, כן. אולי זה המילים היותר נכונות, כאילו, באמת, כאילו, האליטה, שומרי הטעם, שומרי הסף, גם, ולעומת זה מה המון רוצה.
זה תמיד האמת, למשל, משוררים לעומת פזמונאים. ואנחנו רואים שלפעמים מה שאנחנו קוראים לו פזמונאים, הפך להיות משהו הרבה יותר מרגש, הרבה יותר עמוק מאשר שירה, לפעמים.
כן, זה נחמד שצבי כפי כבר הופיע בפרק הזה, וזה נכון, זה גם נורא מעיק.
דוגמה מצוין, מה זה מת אב ומת אלול? בסדר, לא הוא כתב את המילים, אבל זה מדהים, הוא לא כתב את המילים.
אני לא חושב שהוא כתב מילים, בטח זה איך קוראים לו, הפזמונאי. בכל מקרה, זה גם נכון שגם הרבה שירי משוררים, הם זוכים לפופוליזציה כשהם מולחנים. אבל בהקשר הזה, זה גם כמובן מוהן שיהיה לי איתם, אבל לא משנה. רציתי לשאול אותך משהו אחר, בהקשר של עבודת השם. הזכרת את האנטישמיות. א', כבר הזכרנו את זה בפודקאסט, את זה שאתה... את המערכון הזה של היהודים באים. של זה לא השם,
כן.
תקראו לי...
נכון, שאלוהים, יש לו הרבה שמות, אבל לא השם, ומצד שני, העם שלו הוא כאילו העם השמי.
כן, שזה הפלייס הולדר. שזה מעניין, כאילו להגיד השם, זה כאילו...
כן, fill the blank, מלא את שמך פה.
שזה מצחיק, שזה גם הרי עובד הפוך, כלומר, זה שלא קוראים בשמו וולדמורט, כן, כאילו.
נכון.
כאילו שיש שמות שאתה לא רוצה, שיש בהם איזה סכנה, או שהיה... ביטלג'וס, ביטלג'וס, ביטלג'וס.
למה אמרת את זה שלוש פעמים?
אני חושב שגם את זה כבר עשינו בפודקאסט, אולי אנחנו חוזרים.
נכון.
לא נורא, כולם צריכים לחזור על עצמם מנקודות שונות. רציתי לשאול, אבל מה זה אומר בעצם? הרי קוראים לנו אנטי, כאילו, העם השמי זה בגלל שם, אחד מבניו של נוח. אז יש בעצם דמות שקראו לה שם, כלומר, שלא השקיעו בה. לא?
לא תורכו לתת לשם.
מה זה אומר? שם חם ויפת.
תראה, כשאני ניסיתי לחקור את עניין השם בעבר, אז כמובן שמה שעמד במרכז היה סיפור שלא נגמר. שבעצם שם במרכז את העניין של הדרך לגרום לעולם הפנטזיה להתחדש, זה לתת שם חדש לקיסרית הילדותית.
Maybe he doesn't know what he has to do! What do I have to do?
He has to give me a new name. He's already chosen it. He just has to call it out.
בחיים שלי אני מרגיש שזה בא לידי ביטוי בעיקר בתחושה של מה שנקרא אומנות עכשווית. שאנחנו רואים שאנחנו, בשנים האחרונות הפסקנו לתת שמות לזרמי אומנות. כאילו המודרניזם נורא אהב לתת שמות. עכשיו אקספרסיוניזם, עכשיו אימפרסיוניזם ופוינטיאליזם. ופתאום הגענו לאומנות עכשווית, ואתה אומר, מה, זה בלוף, אין דבר כזה אומנות עכשווית. ועכשיו זה עדיין אמנות עכשווית, ועכשיו זה הקונטמפורי. זאת אומרת, כאילו הגענו למצב שבו אנחנו בתקופה נטולת שמות. אפילו מה זה פוסט-מודרניזם? איזה מין שם זה פוסט-מודרניזם?
זה נורא מעניין, כי זה קצת מתקשר למה שאנחנו אומרים, שהחוסר הרצון להזדהות, להגיד אני מואנה מהאי...
נכון, נכון. אתה שאתה לא מסוגל בזמן אמת, בהווה, לומר מי אתה.
כי פעם היה חבורות כאלה, נכון? ממש הרי היית מזדהק, שייך לחבורה.
בדיוק, בדיוק מצחיק, הבאת אותי בדיוק לנושא שרציתי שנגיע אליו, לא יודע איך נגיע אליו, אבל זה בדיוק זה.
מה?
של פשיזם ופוטוריזם. למה? בגלל שדיברת על העניין הזה של איזה משהו שמתקיים בגוף שכל הזמן מתחדש. ובעצם הפוטוריזם, הזרם האמנותי הפשיסטי, זאת אומרת שרבים מחבריו אשכרה אהבו מלחמות ומתו במלחמת העולם הראשונה, היה... שהם זיהו את הדבר הזה. זאת אומרת, הם ראו תחנת רכבת ואמרו, מה זה תחנת רכבת? הרי הרכבת כל הזמן מתחלפת. האנשים כל הזמן מתחלפים. אבל עדיין יש מהות עקבית של תחנת רכבת. ואת זה הם רצו לצייר. וזה היה מדהים. כאילו, כזרם אמנותי, אני מאוד אוהב אותם, אבל אני גם מבין למה הם פשיסטים ולמה הם מתו. שנייה. למשל, וזה קשור מאוד לאנימציה גם. למה? כי הם אמרו, כלב רץ. הם רצו לצייר כלב רץ, אז הם פשוט ציירו המון המון רגליים. למה? כי הם ניסו לתפוס את הדבר הזה שהוא חמקמק. זאת אומרת, את הבלר הזה, שאנחנו קוראים לזה בלר, זאת אומרת, התשטוש הזה, שגם באנימציה, לפעמים אנחנו, כשדמות זזה מאוד מהר, באנימציה כזאת אנחנו מציירים המון ידיים, או המון, כדי לקלוט את הוויש הזה. ויש ציור של, של פוטוריסטי, של כלב שיש לו איזה, לא יודע, איזה שמונה רגליים, מרוב שהוא רץ מהר. ובעצם הם, בניסיון שלהם, איך זה מגיע לפשיזם? כי בעצם הם אומרים את אותו דבר על, על הקולקטיב. מה זה הקולקטיב? הפרטים יכולים למות, הם יכולים להתחלף. הקולקטיב נשאר, זה פשיזם. פשיזם אומר שבעצם הם יצרו נתק. זאת אומרת, היה משהו בפוטוריזם שהוא היה אמיתי. הוא זיהה איזשהו מנגנון עקבי שנמצא מעבר לפרטים. מתי זה נהיה פשיזם? כשאתה כבר לא צריך את הפרטים. זאת אומרת, אם כדי לראות כלב רץ, אתה כבר לא צריך כלב, או שרכבת היא כבר לא בני אדם, איבדת את זה לגמרי, וזה בדיוק העניין של הפספוס שלהם, וזאת הסיבה שהם גם מתו, וזאת הסיבה גם שלא הייתה להם המשכיות. מצד שני, גם בגלל שאנחנו בפודקאסט על אנימציה, וגם כי אנחנו מנסים לברר את טבעה העכשווי של לאומיות בריאה, אז אני חושב שזה בדיוק זה, של להיות, להחזיק את שני הדברים האלה באותו זמן. גם את המקום שבו יש איזה עיקרון נסתר, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, מה זה יהודים? הם מתחלפים כל הזמן, הדעות שלהם מתחלפות, יש להם המון צבעים, זה באמת אחד הדברים הכי משעשיים ביהדות, כאילו כמה שאנחנו לא אנשים לבנים, מהבחינה הזאת של פשוט באמת אחת האומות הכי צבעוניות שיש, שהיא מעבר לגזע, ועדיין אנחנו מדברים על משהו קונקרטי, שהוא זהות יהודית. ומצד שני אתה מבין שגם אתה לא יכול לבטל את הפרטים. זאת אומרת, המגוון הוא חלק מזה. ואנחנו לא רוצים לבטל את המתח הזה. אנחנו רוצים שהוא ימשיך אפילו שבאמת לפעמים נראה כאילו שני הדברים האלה לא יכולים לעבוד ביחד.
כן, אני מרגיש שזה חלק מהנקודות. שהפרט לא מתבטל מהקבוצה. הקבוצה בטח לא מבטלת את הפרט. שוב, זה גם חלק מהבלגן הפוליטי שהיה פה.
נכון.
אם מסתכל מה שהיה לפני, עוד שתמיד אני מרגיש שכשאני מעלה אקטואליה ופוליטיקה, אני מפחית אותנו קצת, אבל הרי בעצם המחאה אמרו, אנחנו בשביל שנסכים למות בשביל המדינה, אנחנו צריכים שהמדינה תתקיים בשבילנו. כבר שם איזה משחק משעשע, נכון? הפרטים מוכנים להקריב את עצמם למען הכלל, כל עוד הכלל הוא לא שם את עצמו מעל הפרט. יש איזה משחק מרתק כזה. ושוב, וגם באיך שהכלל הזה, הוא לא נועד בשביל לנתק את הפרטים מהעולם, אלא הוא נועד בשביל לחבר אותם לעולם. אני חושב שזה בדיוק העניין הזה שאתה אומר לאומיות בריאה, שכאילו מצד אחד לא לבטל אותה, לא לחשוב שאתה יכול בלעדיה, שאתה יכול כאילו לקפוץ להיות אזרח העולם, אבל מצד שני גם, מדינות, אתה יודע, אתה לא רוצה להיות צפון קוריאני, כאילו אתה לא רוצה מדינה שאין לך שום יכולת לעשות שום דבר, אנחנו לא מכירים אמנים צפון, כאילו, סתם.
כן. אנחנו מכירים דרום קוריאני מעולים.
אנחנו רוצים לדבר על דיסני בעברית. שזה כל הדבר בעצם. אני רוצה לחזור, כי אני חושב שזה... ראיתי שוב מואנה, ואז קלטתי שהרבה פעמים בסרטים שאני אומר שהם ממש טובים, אז הרבה פעמים נדמה שיש לנו כאן שתי אפשרויות. ואז הרבה פעמים המערכה השלישית, הגיבור מגלה את האופציה השלישית.
נכון, דיברנו על זה קצת.
ומה שאני אוהב במואנה, בגלל שכתבת שירים שם על לין מנואל מירנדה, שאני מעריץ מאוד, המילטון וכו', יש שם עניין שהכל מתבטא שם בשירים, כאילו, גם באמת הגילוי של השם שלה, ששוב זה שיר שחוזר על שיר שהיה בהתחלה, גם כשהיא מחזירה את הלב לתקע, זה הסתול, כאילו, אבל יש את השיר, כאילו, כשהיא רואה את הספינות במערה, יש איזה שיר על זה שהיינו עם של נוודים, שרק שטנו וידענו את הדרך, ותמיד היינו הלאה, אבל לא היה להם בית. ואבא שלה, לעומת זה, אומר, אין לנו לאן ללכת. שזה קצת הקיצוניים של, דרך אגב, העם לבדד ישכן הזה, כאילו, נכון. האנשים שאומרים, כולם שונאים, אין לנו, כאילו, תודה. כן.
היהדות המסתגר...
נסתגר כאן ולנצח לא נצא.
כן, היהדות הצפון קוריאנית. אז אבא שלה הוא כזה אומר, יש לנו, מצאנו את הבית שלנו. הבנו, כאילו, לא צריכים לחפש יותר. והסינתזה בסוף, או האיחוד הניגודים בין בית לזה, זה השיר הוא אחר בסוף. כשהם שתים, היא שתה עם אבא שלה, הם יודעים את הדרך הביתה. כאילו, זה לא רק We Know The Way, כאילו, כל, יש להם את האיש להם, היא לא ויתרה על האיש להם.
אני מדבר על הגרסה העברית, כי אם אני אותו, בעברית אומרים... לא, כי... אוקיי.
אני רואה את זה רק
באנגלית. כי באנגלית אם אני אותו איזה We Know The Way, אם נרצה לחזור, אבל יכול להיות שבעברית באמת ממש מדובר על הבית, חזרה הביתה.
אני ראיתי בעברית, אבל בכל מקרה, הכוונה היא אותה הכוונה. כלומר, שזה לא רק... כאילו, שאם קודם הם היו עבריים כאלה, אללה, 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 עם של כאילו, שאין להם בית, עם בלי בית, עם שחי בגולה, שזה שוב, דווקא חשבתי על זה באמת בשבילך, שאתה אמרת לי שצריכים עוד לגלות מה זה יהדות ארץ ישראלית. אז זה די מדהים באמת מואנה, כי כאילו, היא תקנה את הבית שלה. הרי במובן מסוים, כשהיא מרפאת את...
את הפיטי.
את הפיטי, אז לא חייבים לשוט. לא חייבים לשוט, אפשר להישאר בבית עוד פעם, כאילו היא בעצם ריפאה את הבית, היא תקנה את הלאום שלה, את הבית, אפשר שוב לחיות בישראל, נגיד, או להסתגר בציון, אבל לא, אי אפשר למחוק את מה שהיא למדה, היינו עם של נוודים. ואני חושב שזה, סתם, אני באמת, כאמור, זה מצחיק שהפודקאסט שלנו, חוץ מלדבר על דיסני בעברית, מנסה לפתור את בעיות העם היהודי, שהם כמובן הבעיות של העולם כולו, כי למרבה הצער אי אפשר להיפטר מהיהודים, אז צריך לגלות מה לעשות איתם. אתה יכול למחוק את זה שאמרתי למרבה הצער, שאני לא אסתבך בצרות. אבל זה נורא מעניין, כאילו, הרעיון הזה של עם, שיש לו בית, אבל עדיין מסוגל לצאת החוצה. אני חושב שבאמת גם שאתה רואה את הישראליות הבריאה, היא ישראליות שבאה ששוב יוצאת וחוזרת ואנחנו נוסעים ל-LA לעשות את הסרטים ואנחנו רוצים למכור את האנימציה שלנו בחול.
But we know the way back.
אבל גם...
יש לנו בית.
אבל כן, אתה יודע, ובסוף אתה גם... שוב, גם המצב עכשיו, אתה יודע, אתה רואה כמה אנשים פה גורמים לנו נזק. אנחנו נורא מדברים על כמה אנחנו כן צריכים תמיכה עולמית או לא. זה, וכמובן שכל ה... כולם פה כמעט עסוקים בלגרום לזה נזק. ואז פתאום יש לך תנוע טישבי הזאת, נכון? נורא אוהבים אותה עכשיו, שכמובן שגם הממשלה הזאת פיתרה אותה. אבל, ואז אתה אומר, כי היא יודעת, היא כזאת מואנה כזאת, נכון? היא יצאה לשם, יודעת איך לדבר עם האמריקאים, אבל היא זוכרת שהיא מפה.
אז זה ג'ני פום ובלוק באמת.
אולי.
אבל באמת, אני חושב שהנקודה שהעלית לגבי ה... אוף, היה לי משהו מקודם, שאמרת יפה. שמואנה יכלה לוותר בעצם על היציאה לים. וזה בדיוק המקום שבו ההבנה שהים הוא לא רק הדבר הזה שצריך לעבור כדי להגיע לאנשהו, אלא הוא מהות בפני עצמה. שדרך אגב זה קשור למה שדיברנו על א' ד' גורדון, שהוא מדבר על זה שלאומיות היא לא רק שלב בדרך לאוניברסליות, אלא היא מהות בפני עצמה. במקרה של מואנה אני חושב שזה מתחבר בכלל למסע הגיבור, שבלי המסע, זאת אומרת המסע כדרך חיים, אתה בעצם אף פעם לא יכול להתקדם. המסע הוא בדיוק זה. אתה כל הזמן מערער על מה שיש לך, שואל שאלות על מה שיש לך, מאבד את הכלים, מאבד באלף, את הכלים שהיו לך כדי לרכוש כלים חדשים, ובסופו של דבר אתה מגלה שבעצם לא איבדת את הכלים, אלא איבדת את הכלים. זאת אומרת, שכללת את הכלים שהיו לך, ובגלל זה גם זאת תנועה שאף פעם לא נגמרת, כי תמיד אתה יכול לצאת עוד פעם למסע. ואני חושב שזה גם קשור באמת למה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, של הגילוי הזה של יש דרך שלישית. שיש משהו שמתוך הפוזיציה שבה אנחנו נמצאים, דברים נראים עבודים. יהודית ודמוקרטית לא הולך ביחד. ברית יהוד וברית גורל לא הולך ביחד. אהבה פנטסטית או אהבה ארצית לא הולך ביחד. ותמיד אנחנו מגלים שוואלה, זה אפשרי, אבל מה? זה אף פעם לא מתגלה. האופציה השלישית הזאת שמכילה את המורכבות ואת המתח, אבל בשני דברים שמתקיימים ביחד, לא מתגלה מתוך הסחיות של השגרה, אלא מהשבירה שלה והחזרה אליה. סתם, יש הרבה דוגמאות מאוד יפות לזה. הזכרתי את העניין של ברית גורל וברית יהוד, בגלל משהו שיואב סורק כתב לאחרונה ומאוד ריגש אותי. זה העניין ש... וזה קשור גם מאוד ליהודית ודמוקרטית. אנחנו מנסים להתחמק מהמחאה וזה, כדי לא לריב, אבל כן, זאת אומרת, כשאני מסתכל על העניין של יהודית ודמוקרטית, אני צוחק. כי ברור לי שאין סתירה. זה לא, אני אומר, זה כאילו, ניתן לילדים לשחק בקשקושים שלהם, אבל ברור לי ש... שוב, אם דיברנו על העם, על העם שמגלה, העם בישראל מגלה שיהודית ודמוקרטית זה לא סתירה. דה פקטו, לא בתיאוריה, יכול להיות שבאקדמיה, אם מישהו ירצה לכתוב על זה עבודה אקדמית, הוא לא יצליח ליישב את הסתירות. דה פקטו, במציאות של ישראל, זה פתיר לחלוטין. שנייה, אותו דבר לגבי ברית גורל וברית ייעוד. בעצם ברית גורל אומרת שבעצם מה שמחבר בין כל היהודים, זה שרודפים אותנו. כאילו, מי שינסה לברוח, בסופו של דבר ימצא את עצמו במחנות ההשמדה, לצד מי שלא ניסה לברוח, וכולנו תקועים ביחד, והרעים תמיד מזכירים לנו מי אנחנו. לעומת זאת, ברית ייעוד אומרת משהו הרבה יותר פוזיטיבי, שבעצם לכולנו יש שליחות, והשליחות הזאת היא משותפת. ויש כאילו שתי תפיסות לגבי זה, ואחד הדברים היפים שיואב סורק אמר, זה שבעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מגלים שברית גורל וברית ייעוד היא משותפת. כי בעצם מה שקרה ב-7 באוקטובר, זה שלכאורה ברית הגורל צפה, זאת אומרת, רוצים להרוג את כולנו, ולכן אנחנו חייבים להתאחד, אבל האנרגיות שזה הוליד לא היו אנרגיות הישרדותיות, אלא של סולידריות, של אחווה, של בוא נשים בצד את כל המחלוקות, כי אנחנו בעצם עמוק בפנים אוהבים אחד את השני, והגלים של זה בעולם עוד יותר חשפו את זה, כי הרי ברור שהיהודי שנמצא בארצות הברית, לפחות זה היה נכון בהתחלה, לא הרגיש מאוים הישרדותית באותו רגע. זאת אומרת, מה שזה הוציא מתוכו היה המקום של הסולידריות. וזה נכון שזה גם עובד both ways, כי בסופו של דבר הוא גם מרגיש מאוים ברגע שהוא צריך להסתגר בספרייה של אוניברסיטת קולומביה, אז פתאום גם הברית הייעוד שלו עם היהודים נחשפת גם כברית גורל, אבל עדיין אנחנו איפשהו מרגישים שאתה לא באמת יכול להפריד את התאומים הסיאמים האלה. הברית שלנו, מה שמחבר בינינו, הוא גם הגורל, אבל גם הרצון שלנו לפעול למשהו טוב. ושוב, זה מאוד קשור ליונתן, כי זה משהו שבתיאוריה לא הייתי חושב עליו. רק כשאתה פוגש אותו במציאות, אתה אומר, וואו, זה, כאילו זה נכון, הנה, אני רואה את זה מולי, מול העיניים שלי.
מה אתה רואה מול העיניים שלך בהקשר של יונתן?
בדיוק זה, יש דברים שבאים מהעם, הרי למה אנחנו אומרים, הממשלה לא מתפקדת? שוב, זה גם המקום שבו אני צוחק. כאילו, צוחק במרכאות, ברור שהממשלה צריכה לתפקד. אבל אני אומר, זה שהעם מתפקד, מבחינתי זה לא בג, זה פיצ'ר. אני רוצה עם שמתפקד, שוב, אני כאילו, בוא נפריד, כן, זה האחריות של הממשלה, זה האחריות של הצבא, לא משנה. אבל אני אומר, זה שהעם תפקד, אני לא רואה את זה כאיזה חולשה של הציבור שלנו. אלא אני אומר, הלוואי, והייתי יכול ליצור מצב לכתחילה, שבו גם הממשלה מתפקדת, אבל לא כדי לפתור את הציבור. אני אתן דוגמה, זה נורא נורא מתבטא בעניין הזה של מי צריך לדאוג נגיד לקשישים. יש כאלה שאומרים, זה נורא כשהמדינה לא דואגת לקשישים והמשפחות שלהם צריכות לדאוג להם. אתה אומר, רגע, זה לא בג. כן, יש לנו אחריות כלפי, קודם כל, בתא המשפחתי. זה נכון שבמקרים מסוימים, זה נכון שהמדינה גם צריכה לתת גיבוי, אבל זה לא או-או, זה גם וגם. הציבור צריך להיות בסולידריות, הציבור צריך לקפוץ מהמקום שלו ולראות איפה הוא יכול לעזור לשכן שלו, ולא רק להתקשר למשטרה ולהגיד, תקשיבו, לשכן שלי יש בעיה, בואו תעזרו לו, אלא הוא מרגיש אחריות אישית של אחווה. אז שוב, אני אומר, זה לא או-או, זה לא שאני בא לפתור את המערכת ולהפיל את זה רק על הפרטים, אבל אני אומר, מצד שני, אני גם גאה בזה שאני כפרט, יכול לעזור לבן אדם כי הוא אח שלי וכי הוא חבר שלי, וזה דרך אגב משהו שאני לא יודע כמה יכול לקרות בארצות הברית. שהרי אחת הקלישאות שאומרים על ארצות הברית, זה שכאילו, אם השכן שלך בצרה, אז כאילו, איפה הסולידריות? זה לא באמת קיים, כאילו, ניו יורק זה כאילו, האדם לאדם זאב.
אני לא יודע לגבי האמריקאים, יכול להיות שזה נכון. אני גם מתחבר יפה לתמה שלנו שוב של המעגלים האלה. שאתה רוצה תמיכה, נורא מעניין באמת משפחתית, וגם היום יש את משמרי שכונות האלה, כן, ששוב, שהמטרה היא שהם יהיו בריאים ולא יהפכו להיות מיליציות, אבל...
אבל יש קלישה כזאת של סרטים, שרואים כזה מישהו בניו יורק, והוא שומע שיש כאילו יריות בדירה ליד, ואז הוא פשוט מגביר את המוזיקה?
כן, זה קורה, אני מתוח שזה... אני מבין מה אתה אומר, אני בעיקר רוצה לקשור את זה לתמה של הפרק, ואני רוצה גם לספר פתיחה מאחד הפוסטים האחרונים של שוקי בנעים, התסריטאי, מורה שלי גם. וחבר לספסל הלימודים של יוני. סתם, בהקשר של הכישלון של המדינה וההצלחה שלהם, הוא כתב משהו שבעיניי מאוד מצחיק. שהוא אמר, כן, אני עכשיו תורם לפרויקט מימון המונים לאפודים קרמיים. העניין הוא שאני כבר חשבתי שאני תורם לפרויקט מימון המונים לאפודים קרמיים. קוראים לזה מדינת ישראל. אני קצת רוצה לדעת מה הם עשו עם הכסף שתרמתי.
קוראים לזה מיסים, כן.
כן, קוראים לזה מיסים. כלומר, היה פה עניין, אתה צודק, שכולנו מתגייסים וזה יפה מאוד, אבל כן. אנחנו נצטרך לשאול מה קרה למיסים ששילמנו.
בדרך כלל, אנשים שהם מאוד מאוד ליברליים מבחינה כלכלית, זאת הטענה שלהם באמת, שהמדינה צריכה לגבות פחות מיסים, ומצד שני, האדם צריך לדרוש מעצמו יותר אחריות ויותר מחויבות. למשל, אנשים אומרים, זה שתורמים לעמותות, זה מראה שהמדינה היא חלשה. ואנשים שהם ימין כלכלי אומרים, לא, זה מאוד יפה שאנשים יכולים מרצונם החופשי לתרום לעמותות שמקדמות ערכים שהם מאמינים בהם. בגלל זה אני אומר, זה לא שחור ולבן, זה לא או-או.
את הדיון הזה אפשר להשאיר ל, לא יודע, חיות כיס או לפודקאסט כלכלי. אני חושב ששנינו נסכים.
אבל בסדר, אתה רואה שזה לא נשאר רק קרם כלכלי.
שאפודים קרמים היו אמורים להירכש על ידי המדינה.
נכון, נכון.
אני חושב שגם הליברטן הקיצוני ביותר חושב שהאחריות אולי היחידה של המדינה זה ענייני הביטחון.
למרות, שאני שומע שבבצלאל תופרים אפודים קרמים, זה עושה לי משהו. אתה יודע, מגדל השן של האומנות הלא פרקטית, המופשטת, ופתאום אתה עושה משהו, אתה תופר משהו שמציל חיים של בן אדם, להגיד לך שזה לא עושה לי כלום, זה עושה לי הרבה.
זה נשמע או יכול להשתמע מרגש, ושוב, גם בהקשר שאתה, כחלק מהזהות שלך, אתה גם בוגר בצלאל, ונראה לי שכן, בצלאל, ויש שם באמת דיון מעניין, על ההתכחשות או לא התכחשות שלו לאמנות הישראלית, יש פה פרק בפודקאסט שלא הזמנת אותי אליו, שאתה מנסה להבין לאן נעלם המשיח.
כן, זה פרק בונוס על המשיח ובצלאל.
שאנחנו עדיין לא יודעים לאן הוא נעלם.
אף אחד לא יודע. למרות שיש איזה גלריה בארצות הברית, שנראה לי שיש להם דגם מוקטן של זה, של פסל המשיח שהיה בבצלאל. גיליתי את זה באיזה אתר של מחירות פומביות. מה זה אומר שהמשיח נמצא בארצות הברית? באתר של מחירות פומביות, סתם.
אני חושב שיהודי אמיתיות תמיד יהודי גלותי, סתם.
אם הוא יודע לחזור, כן.
דווקא אין לנו, מרגיש שלעומת פרקים הקודמים לא הגענו לאיזה בום לסיום, אבל
לא, כי לא סגרנו את המעגל.
רציתי להגיד עוד משהו, באמת. כן נזכרתי במשהו אחד שאני כן רוצה לא לסגור את המעגל, אלא לתפור דרך השם הזה. א', כי כמובן, שיש את הפן ההפוך, שזה נורא חמוד, כי אני כן מרגיש שהפרק הזה הוא כזה, מיד, צריכים לשמוע אותו אחרי הפרק של לוקה. שבלוקה יש את הכיוון ההפוך, כלומר יש את העיבוד של השם בתוך זהות גזעית נקרא לזה, גזעים או לאומים, שוב תלוי מה אנחנו חושבים שהמטאפורה של מפלצות...
מה, של מפלצות ים מול בני אדם.
ואז הוא צריך להחזיר להם, כאילו צריכים להחזיר להם את השם הפרטי, מבחוץ, כשאלברטו אומר, זה יר לוקה אנד אלברטו. וזה ההפך ממואנה, שכאילו יצא למסע נידודים כזה, שיכולה לאבד בו את הזהות שלה, אבל אז היא מתוך עצמה אומרת, I am מואנה. כלומר, יש לנו סרט אחד, שהרגע C שלו, זה דמות שמבחוץ אומרת, השם שלך זה לוקה, ובמואנה, הדמות מבפנים אומרת, השם שלי מואנה, שזה... משחק נהדר, וגם אני רוצה להגיד שזה תופר עוד פרקים כמו רוץ לגוץ לי, שדיברנו שם שלאף אחד אין שם, אף דמות שם...
חוץ מלרוץ לגוץ לי.
חוץ מלרוץ לגוץ לי. זה מעניין.
נכון. אחד הפרקים הטובים שלנו, אם לא שמעתם, תחזרו אליו, למרות שהוא קלט ברכב.
הפרק טוב מבחינת תוכן, גרוע מבחינת איכות סאונד, אנחנו מקווים דרך אגב שאנחנו משתפרים.
אבל אם אתם שומעים את זה בזמן נהיגה, אז זה מרגיש מאוד אותנטי.
אתה רוצה להגיד עוד משהו?
כן.
שהוא סוגר
כן, אנחנו צריכים לסגור את העניין של השם. כי...
זה לא השם.
כי אני הלכתי לכיוון של הסיפור שלא נגמר, ועל זה שבאמת פוסט מודרניזם, אנחנו כבר נמצאים בעידן פוסט שמי, אנחנו לא מסוגלים לתת שם, אז בוא נשאל, אז איך חוזרים לזה? כי אני למשל עשיתי לעצמי תרגילים כאלה, של לתת שמות לדברים. איך הייתי קורא לזרם אומנותי שקורה עכשיו, למשל? וזה נורא נורא קשה. איך הייתי קורא לזרם מחשבתי שקורה עכשיו? שהוא לא פוסט, והוא לא זה, אלא שם אמיתי. או אתה יודע, אפילו שמות לדמויות. זה לא מקרי, כמו שאמרנו, שאנחנו פחות זוכרים שמות של דמויות בסרטים, או שזה מרגיש יותר שרירותי. כאילו, על הדין הוא על הדין. אתה לא יכול לקחת את השם שלו. מואנה היא מואנה. אבל אנה ואלזה, הם יכולים להיות גם שירלי וטמפל. לא יודע, כאילו מרגיש... היה אפשר גם לתת להם שמות אחרים, והכל היה עובד.
זה מצחיק שאתה אומר את זה, כאחד החולאים של תסריטאות בישראל, שאתה ממש מרגיש את זה לפעמים, זה שמראש רוצים ליצור פה תסריט שקורץ החוצה, אז נותנים שמות שהם כאילו יכולים להיות ישראלים, אבל הם בתכלס אוניברסליים. זה די מצחיק, שאתה רואה פתאום כאילו, נגיד מי שמנסה לתשטש את זה, ייתן נגיד דמות שקוראים לה בן. כי בן, יש בן בישראל, ויש גם בן.
כן, בן. אנקו בן.
כן, אמריקה, אבל לפעמים אתה ממש נתקל, ואתה אומר, תנו, 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 תנו. וגם יש איזה פחד כזה מלתת שם מפורש מדי, שם שמדרש השם הוא ברור. אתה יודע, זה קצת נהיה בדיחה, שאתה נותן...
מה זאת אומרת שם ברור?
שנגיד יש לך דמות של אישה שהיא הולכת להיות הרעה ביצירה שלך, אז אתה תקרא לה ליליאן, או לילי, או משהו ממדרש השם של לילית, נגיד, שזה גם פרק שהבטחנו ויום אחד נעשה. או, אתה יודע, כל מיני מדרשי שם כאלה, ואז כאילו... זה נורא מצחיק דרך אגב, אם דיברנו על כזה הלוך ושוב, כי נגיד כשאתה מתחיל לכתוב, שאתה סטודנט, זה נורא באמת נותן שמות obvious כאלה, ואז אתה מרגיש, אוי, נו, זה בנאלי. כאילו באמת לפעמים, גם צחקו עליי פעם, שנתתי איזו הצעה לסדרה, והבן אדם שסיפרתי לו את הסיפור, ידע לנחש מה השמות שנתתי לדמויות שלי, לפי התפקיד שלהם.
כן, או למשל יש את הסרט Passengers, על בחלל, שמישהו מאיר מישהי מתרדמה של חללית, ואיך קוראים לה? קוראים לה אורורה, ואתה כזה אומר, אוי, נו, באמת.
כן, אבל אז אני אומר, הלוך ושוב בזה, זה כן תקרא לה אורורה, כי זה התפקיד שלה. כן. כאילו, כי אתה באמת תופר את זה מיתית, כאילו, אתה, יש לה תפקיד.
אבל זה מה שאני אוהב את המתח, זאת אומרת שמצד אחד, זה לא רנדומייזר של שמות, כמו שיש מנגנונים כאלה שפשוט לוחץ קליק וזה זורק לך שם, אבל גם לא משהו עם, למשל אורורה, למה זה מעצמנו אותי? כי זה יותר מדי מתבקש. יש את המקום הזה שהוא באמת באמצע, שאתה, סליחה, קוראים לזה רוח הקודש, זאת אומרת שזה משהו שהוא נורא נורא נכון ומתאים, אבל מצד שני, הוא יכול להתגלות לך רק ברגע אחד של הערה, רגעי. זאת אומרת, כי אם זה לא יכול תמיד לעלות, אלא זה, צריך איזו אינטואיציה כזאת, למשל דרך אגב, זה מה שאומרים על הורים, גם אני, מהשמות שאנחנו נותנים לילדים, יש בזה מימד של אינטואיציה, שאתה יודע שזה שם נכון, וזה מצחיק, כי אנחנו חשבנו, יזהר, הבכור שלי, חשבנו לקרוא לו תאו. למה? בגלל שאנחנו נורא אוהבים את אח של וינסנט ון גוך. עכשיו, זה שם נורא נורא לא יהודי, כאילו, ככה חשבנו לעצמנו, ונתנו לו את השם יזהר, גם מסיבות מיתיות אחרות, אבל אחרי זה התברר שהפרשת בר מצווה שלו, זה המקום היחיד בתורה שמופיע מילה תאו, בתור אחת החיות הקשרות שאפשר לאכול. זה היה נורא מפתיע, וזה גם מצחיק, כי זה גם מחזיר אותי, כי לבת שלי, אחת התאומות, קוראים יערה, וזה מאוד קשור גם יונתן ויערת הדבש. זאת אומרת, יש דברים שהם כאילו באים לך באיזו תחושה כזאת שאתה אוהב איזה שם ואתה לא יודע למה, ואז אתה אומר, אבל רגע, יש סיבה בכל זאת.
לא לדבר על זה שבסופו של דבר עברתם לפרדס חנה, ופה מותר לקרוא לילד תאו. שאולי אני לא יודע אם אפשר במקומות אחרים.
מה זה תאו? זה כאילו, זה אל, נכון?
אין לי מושג.
תיאולוגיה, תיאולוגיה זה...
אני מרגיש שאפשר לסיים, אפילו שעולות לי כמה מחשבות שלדעתי אפשר לא להכניס לפרק. אחד, זה הנושא שהבימאים של מואנה, זה הבימאים של אלאדין. והיה רגע שממש הרגשתי את זה גם, באיך שהם עבדו עם מאווי כמו שהם עבדו עם הג'יני.
שנייה, זה הבמאים או המוזיקאים? אני לא זוכר.
בימאים.
יפה.
לא יודע לגבי מי שכתב את המוזיקה.
אז שנייה, אז רק הקדמה קצרה, כי זה אחד דבר מדהים שפתאום הביאו למואנה אחרי הרבה שנים, את היוצרים מהרנסנס השלישי של דיסני לעשות סרט, וזה באמת היה מדהים כאילו איך הם כאילו חזרו ל... איך קוראים לזה? לאלמנט שלהם.
כן, זה נורא חמוד, אתה באמת רואה כזה זוג לבנים, כאילו, לבני שיער כאלה.
No school like old school.
כן, כאלה חמודים מסתובבים. סתם, זה הזכיר לי את זה גם, כי הם עבדו שם עם דוויין דה רוק ג'ונסון, זה שהליהוק המושלם למאווי, הוא גם הולך להיות מאווי בגרסת לייב אקשן שאנחנו... כנראה לא נראה כדי לא לגדול. אפילו ש... ואז אתה פתאום אומר, דוויין דה רוק ג'ונסון הוא התפרסם כמתאבק WWF כזה, WCW, כלומר, והוא היה מספיק קריזמטי להפוך לשחקן, ואז אתה שומע אותו שר, ואתה מאוד מופתע, כי אתה אומר, וואו, כמה כישרון יש לבן אדם. אבל, סתם, זה נורא מצחיק, שפשוט היציקה, אתה יודע, כמו שאי אפשר להפריד את הג'יני מרובין וויליאמס, אני מרגיש שמאווי כזה, זה נורא... והאמת שגם בכלל הליהוק קולות.
מה, אתה אומר שהוא בעצם, הוא מתאים אותו בעוד רובד, שהוא מעבר לכל. העניין הזה של הגוף.
הגוף.
והלהיות נאהב.
הנה, שוב, ולהיות, כן, בדיוק, אתה יודע, אני חושב שאפילו כמתאבק, את הקטע הזה, באמת הוא היה...
נכון, הוא גם חותם לה, הוא כאילו מאוד, נכון, הוא מאוד בקטע של... מה זה you welcome? כאילו, אני צריך את האהבה שלכם.
למכה שלו, וואי, לא ממש שנזכרתי בזה פתאום, למכה שלו ב-W, כאילו, כשהוא היה מתאבק, קראו זה people's elbow. כאילו, המרפק של העם, הוא היה מוריד, כאילו, אתה מכיר את זה, הרי שלכל מתאבק יש כאילו, אחרי שהוא מנצח, יש את המכה ציום, שהוא שוטל את האויב ש...
finish him!
את היריב שלו באדמה. אז כאילו, זה people's elbow, אני מקווה שאני לא טועה. כאילו, הוא היה כזה, הוא היה מאוד עממי כזה, כאילו, באמת, עכשיו, זה גם טוען את זה, הוא גם באמת פיזית, הוא כזה סוג של אל מהוואי. וסתם, אני גם פורא פה את השוליית הקוסם, שזה גם השם של הפודקאסט, ואז נראה לי גם על זה. כבר פותח נושא אחר לגמרי, אז אולי זה לא ייכנס לפרק, ואולי אם כן רק כמילה. זה נורא מעניין, כי שוליית הקוסם זה מיקי. כאילו, הוא נכנס להגדה שאין בה תפקידים, אז הוא שוליית הקוסם, אבל הוא השחקן, הרי מה ש... אני חושב שזה משהו שאתה כתבת, שלמדתי ממך, שמיקי הוא כמו קלינט איסטווד. כאילו, הוא שחקן שכשהוא מגלם דמות, זה לא משנה. הדמות מכילה גם... כאילו נכון. שזה חמוד.
מבחינה כאילו זאת הוא השחקן האולטימטיבי, כי הוא הכי הוא, והוא הכי אף אחד באותו זמן. הרי זה גם מה שהרבה פעמים אומרים לה, שאין לו דמות. איך היית מאפיין את מיקי מבחינת התנהגות? הוא ה-average guy, הוא כאילו יש לו צחוק, אבל אין לו באמת אופי. אין לו אופי במיל. אבל דווקא בגלל זה, הוא באמת כשהוא נטמע בדמות, אז לא הדמות נטענת, אלא ההפך. זה כאילו הופך להיות... פתאום זה הוא, לא משנה אם הוא החיית האמיץ, ולא משנה אם הוא השוליית הקוסם, ולא משנה אם הוא פתאום, איך קוראים לזה, בן המלך ואני, זה תמיד חוזר אל מיקי. וזה די מדהים, כי אתה יודע שבהתחלה מיקי לא היה אמור לשחק את שוליית הקוסם.
מי היה אמור לשחק?
דופי משל גיאה. פאם פאם פאם. כן, הדרך כלל משהו נשאר מזה, הקטע של השרבולים שהם ארוכים מדי, עדיין שם. שהוא כאילו מנסה לעשות כישוף, ואז השרבולים מתגלים כארוכים, והוא חייב כאילו להחזיר את השרבולים למקום, אז זה נשאר משם. זה פשוט הברקה גאונית כזאת, שפתאום אתה מבין שליהקת את הדמות הלא נכונה.
כן. כי אתה צריך את השם.